סייעתא דשמיא, השבת נקרא סדר פרשת ניצבים, ואנחנו אוטוטו ניצבים לפני בורא העולם, מי שאמר והיה עולם, ביום הדין. למעשה השיעור הוא השיעור יום שני האחרון שלפני ראש השנה. יש שיעור לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללה מדלן אתו בת מסודי, הילה מלכה חיה בת רבקה, אבנר בן מרים, איילת השחר בת שושנה ברכה, חנה נחה בת מת, תוך שאר כל חולי ישראל. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. למדנו זוהר בפרשת פנחס, גם הזוהר הקדוש מלמד אותנו כלל שאומר שבכל מקום שכתוב ויהי היום, או היום, מדובר בראש השנה, נכון? למדנו את זה, זה היום תחילת מעשר, אנחנו אומרים זיכרון ליום ראשון, וגם באיוב, בפתח הדברים כתוב ויהי היום ויבוא בני האלוהים להתייצב על הוויה ויבוא גם השטן בתוכו. היום, איזה יום זה? ראש השנה, ראש השנה, יפה מאוד. יום הדין נקרא היום, הוא היום בהי הידיעה, היום שבו כל הבריות נידונים. ראש השנה הוא לא ראש השנה רק ליהודים, ראש השנה גם בכל אומות העולם, כמו שאנחנו קוראים בתפילה עצמה, ועל המדינות יאמר מי לחרב, מי לשלום, נכון? זה הכל עניינים שלאו דווקא קשורים לעם ישראל. זה יום שבו כל הנבראים ללא יוצא מן הכלל, דומה, צומח, חי ומדבר, נידונים. על החולצה של האדם נגזר בראש השנה, היא תמשיך לשנה הבאה או תתבלה. על כל דבר ודבר נגזר ביום הזה. והדברים מובנים גם משום שאנחנו למדנו שראש השנה לא נקרא בכדי ראש, אלא הוא נקרא ראש משום שהכל הולך אחרי הראש, נכון? וכולו הוא במחשבה התבררו, הכל מתברר במחשבה, זאת אומרת בתווך שבין שתי הרקות שלנו מתנהל כל יום הדין. יום הדין זה לא בינינו לבין משהו חיצוני, זה בינינו לבין הבורא, באופן שבו הדברים בסופו של דבר מתקשרים במודעות שלנו. לכן העניין ביום ראש השנה, ביום הדין, הוא בתקיעת שופר, שעליה נאמר אשרי העם יודעי תרועה, יודעי, ולא שומעי תרועה ולא תוקעי תקיעה ולא מוכשרים. וחז"ל שאלו, מה, רק עם ישראל יודע לתקוע? מה זה עם ישראל, אשרי העם יודעי תרועה? רק עם ישראל יודע, תתן לאמריקאי עכשיו שופר, הוא לא מסוגל להפיק צליל משופר? מסוגל, אלא מה? ששופר לא בא בתור כלי שיר. מי שתוקע בשופר בתור כלי שיר, אפילו עשה את הצלילים הנכונים, השמיע תשרת, תרת, תשת, תרת, השמיע הכל כסדר, או תשים 100 קולות, אבל בדרך של שיר שהוא מתכוון לנגן. מי שיש היום בכל מיני סמכות וכל מיני אירועים וזה, משתמשים בכל שופר. יש כאלה מצליחים להוציא מהשופר צלילים מפתיעים. לא יצא ידי חובה. למה? כי צריך ידיעה בתקיעה. מה זאת אומרת ידיעה? ידיעה, המודעות של האדם שותפה מלאה לכל ההליך, לא רק של התשובה של הימים האלה, אלא ובעיקר של ראש השנה. הכל הולך אחרי הראש, כולהו במחשבה התבררו. ידיעה היא במובן של חיבור, כמו והאדם ידע את חווה אשתו. כדי שאדם יתחבר להגיע לדבקות עם הבורא, אני צריך ניקיון קודם. כל אחד שניסה להדביק פעם שני חלקים של שתי לוחות עץ יודע שאם הוא קודם לא מחליק את העץ ומנקה אותו היטב היטב, אז גם הדבק יהיה הדבק החזק ביותר. אם יש סיגים, אם יש כל מיני דברים לכלוכים בין שתי לוחות העצם, לא ידפקו כהוגן. דבקות מחייבת ניקיון, צחצוח. דבקות מחייבת את זה ששתי הדברים הדבקים צריכים להיעשות בצורה כזו שתהיה ביניהם כמה שיותר חיבור, כמה שיותר אחדות. נכון? רק זוכרים שיש צורת הדבקה עוד יותר חזקה מזה. צורת הדבקה יותר חזקה מזה זה כשאדם עושה בלוח אחד בליטות ובלוח השני בדיוק מול עושה שקעים, ועכשיו שהוא מדביק זה לא ייפרד לעולם. זאת אומרת, בעבודת השם זה דבר אחד אם בן אדם צחצח את עצמו, דבר שני אם אדם הופך את עצמו כלי לעבודתו יתברך, עבד לסדר זמרה למראה. זה צריך להיות, זה לעשות כלי, זה לעמוד מול הבליטות שהקדוש ברוך הוא מסדר לנו. הוא מסדר לנו מצוות ואנחנו כלים למצווה, ולכן מצווה זה לשון צוותא, חיבור. יפה מאוד. אז בראש השנה אנחנו ניצבים, אתם ניצבים היום כולכם, זה אתם, זה כל הנשמות וכל הנבראים מאז ועד עולם, זה נקרא אתם. לכן זה אתם ניצבים היום, כמי שקורא את זה היום בתורה, שומע קריאה אקטואלית, זה אתם ניצבים, אתם ניצבים. ובכל דור מי שיקרא את זה, זה אתם ניצבים. זה לא הם ניצבו, פעם בני ישראל ניצבו, ומשה רבינו מסר את דברו באותו נאום שנקרא לימים ספר דברים משנה תורה, אלא אתם ניצבים זה ציווי, זה קריאה נוכחית, עכשווית, אקטואלית אלינו. מה זה אתם ניצבים? מה זה כולנו ניצבים? מגיע יום הדין, היום יום הדין, יום ראש השנה מגיע, ואנחנו משתדלים על ידי קדושת המחשבה והטהרה, כמו שאמרנו, למתק את כל הדינים באופן כזה שתהיה ביני דבקות עם הבורא. ודאי שאדם, פה אני פותח סוגריים, אבל הם סוגריים הכרחיים, בוודאי שאדם צריך להגיע ליום הדין שהמחשבה שלו והמוח שלו עסוק בעובדה שהוא הולך לדין. כן? ודאי. זוהר הקדוש אומר שבראש השנה עיקר העניין זה יראת הדין. אנחנו בדרך כלל אומרים בשם איכות קודש אבריחו ושכינתה בתחילו ורחימו, באהבה וביראה. כל הימים טובים, שבתות, צריך להגביר את האהבה על העירה, חוץ מיום אחד בראש השנה. בראש השנה זה תחילו ורחימו. עיקר העניין של ראש השנה זה העירה. אדם הולך לדין. עכשיו, אדם שהולך לדין, במה הוא מרוכז? מרוכז בדין. אם המחשבה שלו תתחיל להתפזר לכל מיני מקומות אחרים, אז הוא עלול למצוא את עצמו כשהוא עומד לפני הדיין לא מוכן. אז ביום הדין אנחנו מגיעים במצב שאנחנו קודם לכן טיהרנו את כלי המחשבה שלנו ואת המוחות שלנו וכולי. כל תהליך הסליחות, סלח אמרנו זה גימטריה צח, לצחצח. אנחנו עושים תהליך של סליחות גם בין אדם לחברו, שזה עניין אחד, תכף נדבר אולי קצת בעניין הזה, וגם בין אדם למקום. כל הרעיון של סליחות בבית הכנסת זה לנקות את מערכת היחסים שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה לפנות את הלב, לפנות את המוח, לפנות את עצמנו להתבונן, לעמוד כדלים וכראשים עמדנו לפניך. אנחנו עומדים, מתבוננים בכל המעשים, בכל העניינים. אדם עושה חשבון נפש, הוא לא בא לראש השנה לעשות חשבון נפש. בראש השנה הוא נידון. בראש השנה ממליכים את הקדוש ברוך הוא, זיכרונות, שופרות, מלכויות, הכל בסדר. זה ראש השנה. ראש השנה זה לא הזמן לבקש את הסליחה. סליחה קודם מבקשים. את הניקיון עושים קודם. את מערכת היחסים שבין אדם לחברו מטהרים קודם. אז, אבל כדי להגיע למצב של אתם ניצבים היום, זאת אומרת שכולנו, כל הבריות, במחשבה עסוקים, מוכווני מטרה, להיות בדבקות עם הקדוש ברוך הוא צריך טהרת המחשבה. הקדוש ברוך הוא כי צדיק וישר הוא, הקדוש ברוך הוא טהור, הקדוש ברוך הוא קדוש, קדוש קדוש קדוש. אתה צריך להגיע בשיווי צורה בשביל דבקות. אתה צריך להגיע בשיווי צורה בוודאי בראש השנה עצמו. בראש השנה עצמו מומלץ מאוד שני הימים, זה יום האריכתא, יום אחד ארוך, שני הימים מומלץ מאוד לא לדבר בכלל דברים בטלים, בכלל בכלל זה תענית דיבור, לא יזיק בכלל תענית דיבור, לא מדברים דברים בטלים. שבים לשולחן אחד, אפשר לשמוח, אפשר לעשות את הסימנים, אפשר לומר דברי תורה, מעולה, מצוין. כל היום יש תפילות ארוכות, ברוך השם, השתבח שמו לעד, נכנסים בית הכנסת, יוצאים רק בצהריים ישר לאוכל, חוזרים מהר מהר למנחה תשליך, הגעת לערב, יום אחד עבר, קדימה, זה עובר מהר, אין זמן. שמה לדבר דברים בטלים? דברים בטלים מנתקים אותנו, מנתקים אותנו מהקדוש ברוך הוא. אדם צריך לדעת שזה, למדנו בכתבו שאדם היה מביא ביקורים, אז מה הוא היה אומר בביקורים? הוא אומר החינוך, הוא אומר החינוך דבר שהוא שצריך להתבונן, אבל כולנו מכירים את זה, אני רוצה להביא את זה בלשונו הזהב, כי זה נוגע, זה קולע אל השערה. משורשי המצווה, לפי שהאדם מעורר מחשבותיו ומצייר בלבבו האמת בכוח דברי פיו. תקשיבו טוב, האדם מעורר מחשבותיו ומצייר בלבבו האמת בכוח דברי פיו. על כן בהיטיב אליו השם ברוך הוא, ברכו אותו ואת אדמתו לעשות פירות וזכה להביאם לבית אלוהינו, ראוי לו לעורר ליבו בדברי פיו ולחשוב כי הכל הגיע אליו מאת אדון עולם. זה כשאתה מביא ביקורים, למה הוא צריך להוציא בפה הודעה ושבח וכו'? כי ברגע שאתה מוציא משהו בפה, אז המחשבה והאמת הולכים עם הדיבורים, עם הדיבורים. יפה מאוד. ויש פה עוד צריך לאיים בזה, יש פה דברים בשבח הדיבור, כמה זה חשוב העניין של הדיבור. אבל בכל אופן, אחרי הדיבור הולכים המחשבות ומצטייר את האמת. זה נכון בדיבורים של קודש, וזה נכון גם בדיבורים של חול. אם אדם על שולחן החג או לא על שולחן החג, הוא חס שלום בבית הכנסת מפטפט, שזה בכלל עניין שצריך לעשות עליו תשובה בפני עצמו. בית הכנסת מקום הוא בית השם, מקום של יראה. שם הוויה שעושים שיביתי השם נגדי תמיד, בית הכנסת מנקדים אותו, מי שיודע לנקד אותו מנקד אותו בניקוד יראה, מתחת ליוד של שם הוויה חיריק, מתחת להי הראשונה שווה, ומתחת לוו קמץ, ניקוד יראה. למה? אתה נכנס לבית הכנסת פחד פחדים, אתה נכנס לבית השם, נכנס לבית של מלך מלכי מלכים. פטפט דברים בטלים זה בפני עצמו חמור, אבל בראש השנה זה גם התחלת לדבר פתאום על איזה דברים לא קשורים, לא יודע מה אפשר לדבר. אבל נניח שאדם מדבר, שאלו אותו איזה שאלה והוא עונה, כבר המחשבות שלו לאן הולכות? אחרי הדיבורים. ואם חס שלום מדבר כדורגל, בר מינן, חוץ לכבוד יושבים פה, אז איפה הראש שלו? בכדורגל. אז הוא כבר לא נמצא במציאות שבה הוא יכול לטהר את המחשבה, להתקדש, להתחבר לקדוש ברוך הוא. כל המילים האלה לא יכולים לקרות, כי הוא הלך אחרי הדיבורים עכשיו. הדברים הם דברים ידועים. הבעל שם טוב אומר שאדם נמצא איפה שהמחשבות שלו נמצאות. בא ספר החינוך ואומר שהמחשבות נמצאות אחרי הדיבורים, הולכות אחרי הדיבורים. ממילא אם אדם מדבר דברים שלא קשורים ליום הדין, אז המחשבות שלו בדברים שלא קשורים ליום הדין, וממילא הוא לא יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא. זה מסתבר, זה דבר מסתבר, זה דבר הגיוני. בכל אופן, אתם ניצבים היום כולכם, צריך להתייצב לפני השם. ההתייצבות לפני השם היא לא רק מה שאנחנו מכירים, שיביתי השם לנגדי תמיד, בכל ההסברים שלו. שאדם כל הזמן מצייר לעצמו שם הוואי, פירוש אחד. שאדם משווה כל הזמן את כל מה שעובר עליו, אין טוב ואין רע, הכל ממנו יתברך. זה עושה שיווי. לא רק שיווי צורה, להיות דומה לבורא. מה הוא חנון, הפתח חנון, מה הוא רחום, הפתח רחום, כמאמר הגמרא. זה לא רק זה, אלא עיקר הדבר בהתייצבות זה לעמוד ניצב, לעמוד על עומדו. בכלל, לעמוד, אומרת הגמרא בברכות, אין עמידה אלא תפילה. אין עמידה אלא תפילה. זה לא בכדי שבימים הנוראים התפילות הן מאוד ארוכות. ראש השנה, יום הכיפורים, אתה נכנס לבית הכנסת, לא יוצאים. זה לא רק בגלל שחזן מושך, אלא אפשר לראות שזה תפילות ארוכות. התפילות הן פשוט הרבה טקסט, הרבה. משום שאנחנו בתוך כדי אמירת הפסוקים, בתוך כדי אמירת המזמורים, בתוך כדי אנחנו יוצרים איזשהו שינוי באדם, איזשהו שינוי בעולם, במקום הפעולה שלנו. אנחנו משתנים. אם אדם קורא את הטקסט ולא מבין מה הוא אומר, קורא איזה מצוות אנשים מלומדת, כמו שיורה במקלע, הכל אותו דבר, הוא לא מבין מה הוא קורא, הוא לא מתבונן בכלום, לא שום דבר, במהירות, אז יכול להיות שזה פועל פחות. מה זאת אומרת? אני לא רוצה לקטרג, אבל זה ודאי פועל פחות. זה לא שאלה. אדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא, דהיינו מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, אין עמידה אלא תפילה. אנחנו ניצבים, ניצב זה קודם כל עומד, קודם כל עומד. ברור שהמחשבה שלו מרוכזת בשם הוויה. כל אחד שקורא את סדר התפילות, כל אחד שפוגש את שם הוויה בתפילה, צריך לעיין, להתבונן, לא להוציא את השם כלאחר יד, כאילו עכשיו הוא קרא עוד מילה. זה לא עובד ככה. אדם קורא שם השם, צריך להתבונן בשם השם. להתבונן, קודם כל להתבונן, להסתכל, להוציא אותו, להגות אותו לאט, לא לבלוע, לא לחטוף, לא לקצר אותו. לבטא אותו, אם אנחנו מבטאים, אנחנו מבטאים אמנם בעדנות, אבל לא לעשות נאי, כל מיני כאלה ביטויים שהם חצי שם וכו', אלא לעשות את זה כעוגן. הוא מתבונן בכל מקום ששם הוויה מופיע. צריך לבטא, אנחנו יודעים, אנחנו מבטאים שם עדנות, צריך לצייר שם עדנות גם, בהי האחרונה של שם הוויה, מציינים שם עדנות. ואם אדם לא יודע לשלב, לא משלב את שם הוויה ועדנות, אבל לפחות ידע, הוא מבטא עדנות. הוא רואה בעיניים י' כ' ו' כ', ובפה מוציא, אדוני שפתי תפתח, א' ד' נ' י'. זה צריך להתבונן בדבר הזה. אדם שמתבונן, מלשפעם אמרתי לכם איזה שפעם, בלוי צויר שלוקחים שני תאומים, נולדו אצל אותם הורים, נולדו באותו מקום וכו', שמים אחד באיזה אי ואומרים לו, אתה כל היום, לא מלמדים אותם כלום, רק אומרים לאחד, אתה כל היום תהגה שם הוויה, זה התפקיד שלך, כל היום תתבונן בשם הוויה, כל היום, אל תוציא, אל תדבר, אל תוכל, זה לא משנה, העיקר שכל מה שאתה עושה תעשה שם הוויה לנגד עיניך. הוא לא מבין אפילו מה זה, רק ציור האותיות. ציור האותיות, הוא רואה מול העיניים, מצייר לעצמו כל הזמן י' כ' ו' כ'. והתאום האחר יהיה זרוק באי בודד אחר. ולא אומרים לו תהגה בי' כ' ו' כ'. כעבור כמה שנים הם יהיו שני אנשים שונים לחלוטין. אחד יהיה כנראה עדין, כנראה רך, מסוגל לחיבור רוחני. ההתנהגות שלו תהיה התנהגות הרבה יותר מוסרית באופן טבעי, והשני יהיה עשיו, יודע להסתדר, איש העולם הזה, אבל גס ורחוק מרוחנו. מה עושה את זה? אומרים חז"ל, עצם ההתבוננות בשם הוויה. צריך להתבונן בשם הוויה, ודאי שאדם מתפלל, עושה פלילות עם הקדוש ברוך הוא, נפתל עם הקדוש ברוך הוא, מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. מאיזה לשון שלא ניקח את מילת התפילה, כן? המילה של תפילה. אז אתם ניצבים היום, ודאי שאנחנו רוצים להתייצב במקום אחד. אדם מכוון להתייצב במקום אחד. אין גרוע יותר, כף הקלע יותר גרוע מגיהנום. כף הקלע זה יותר גרוע מגיהנום. אדם שלא ניצב על עומדו, שלא עומד, ניצב, מוכן על עומדו, וכל רוח מצויה, מסיטה אותו, את המחשבות שלו, את הכוונות שלו, את הרגש שלו ממקום למקום, הוא אדם אומלל. אין דבר יותר אומלל מזה. כל מי שאומר משהו, כל העולם שלו מתהפך. מישהו אמר לו, מישהו עשה לו, מישהו לקח לו, מישהו ישב לו במקום, מישהו לקח לו את הספר, כל העולם שלו מתהפך. אני לא מדבר על זה שאנחנו חיים באופן הזה לפעמים, שם ירחם, שיוצאים מהבית, אתה לא יודע מה יהיה, יהיה פנצ'ר, לא יהיה פנצ'ר, את מי תפגוש, מה תעשה, איזה טלפון תקבל מהבנק, תקבל מפקיד מס, אתה לא יודע, כף הקלע. אנחנו יודעים שעיקר הדבר שמאפשר תפילה, שמחברת אותנו לקדוש ברוך הוא, זה שאדם עומד על עומדו, הוא ניצב. כשאדם יש לו, הגיע לתפילה, אין לו כוונה, הוא מרגיש שאין לו כוונה בתפילה. מדבר על עצמי, יש ימים כאלה, אתה מגיע ואתה איזה מנחה כזה שעכשיו נשלפת מאיזה ישיבה או מאיזה דבר, אתה רץ להתפלל מנחה, הגעת למנחה, אשרי יושבי ביתך מתחיל, מתחילים, אין קורבנות, אין כלום, זה כבר אתה בתוך ה... הדעת לא מיושבת. מה עושה, מה הסגולה יעשה אדם? יאמר 17 פעם ניצבת בת עדיאל, ככה כתוב בספרים הקדושים, ניצבת בת עדיאל. מי הייתה ניצבת? אמו של דוד המלך עליו השלום. מה מיוחד להגיד ניצבת בת עדיאל? להזכיר את השם של ניצבת בת עדיאל, אמו של דוד המלך. אמו של דוד המלך עברה תלאות ואיסורים שקשה לדמיין אותם. העלילו עליה בדברים הכי קשים, עד כדי כך שחשדו את דוד המלך כממזר. אתה הולכת ברחוב, אישה הגונה, אישה טובה, צדיקה, הולכת ברחוב, שומעת את הלחשושים מאחורה. איזה דבר היום בנורא זה. מרחיקים את הבן שלה, שולחים אותו לראות את הצון. מרחיקים אותו כמה שיותר, שלא יהיה חלק מהמשפחה, בושה. והיא יודעת שאין לא, שום דבר, אין עוול בכפה. שום דבר לא טלטל אותה. היא עמדה על עומדה. המשיכה עם האמת שלה, המשיכה עם הצדיקות שלה, המשיכה עם הכוונות הטובות שלה. זה ניצבת בת עדיאל. מרים הנביאה. היא יודעת שנולד מושיען של ישראל, היא יודעת, היא נביאה, היא נביאה, היא יודעת שנולד מושיען של ישראל. עכשיו היא רואה את מושיען של ישראל נלקח, מונח בטבע, נזרק, מונח ביאור, בסדר? נגיד, מי שחושב שהיאור זה הזרזיף נחל כזה שמצויר בציורים של הספרי ילדים עם איזה טבע כזו, מטבעת נצרים כזו שמונחת על הגלים ויש שם איזה תינוק זורח בפנים, זה כנראה לא המקרה. היאור, מי שמכיר את הנילוס, זה נער אימתני. אימתני, זה אתה עומד בצד אחד, אתה לא רואה את הצד השני. תיבת נצרים מסופה בזפת שמונחת ביאור היא כקליפת אגוז. זה דבר נורא והיום. עכשיו היא הנביאה הזו שיודעת שנולד מושיען של ישראל, והוא זה מושיען של ישראל, רואה אותו, רואה את כל חלום הגאולה על המים עכשיו, רואה את חלום הגאולה על המים. מה כתוב שם? ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה בו. ותתצב, היא ניצבת, היא בטוחה, היא יודעת בוודאות של 100% שלא יקרה שום דבר שהוא סותר את הנבואה. לא יכול להיות, נבואה טובה לא חוזרת. יש נבואה שנולד מושיען של ישראל והוא מושיען של ישראל, היא לא חוזרת. רק אז מה תתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה בו? אומרים חז"ל, היא רצה לראות איך, באיזה דרך תבוא הגאולה. היא רוצה לראות איך זה יקרה. זה מעניין, מסקרן. אם אדם חי בתחושה הזו, הוא יודע שהכל עושה לטובה, הקדוש ברוך הוא. הכל עושה לטובה. גם אם לא הכל טוב, הכל לטובה. הכל לטובה. אז הוא יכול להתבונן לפעמים על סיטואציות שהן נדמות כקשות. הוא יכול לצאת קצת מעצמו, לצאת קצת מהסיטואציה, להסתכל עליה מלמעלה, לדעה, לצאת הצו מרחוק, מרחוק גימטריה, שדי. לראות איך הדברים, איך שאמר לעולמו די, איך הוא מסדר את הדברים, תופר את הקצוות, מסדר את העניינים ככה, שבסופו של דבר תתגלה הגאולה ממקום שנראה חסר סיכוי לחלוטין. כן, נכון, גם לראות את הניסים הגלויים יש בזה, יש אפשרות לאדם להתייצב, נכון, להתייצב. אז כשאנחנו ניצבים, אתם ניצבים היום, אנחנו צריכים בראש השנה, ביום הדין, לעמוד קודם כל. לעמוד מקום אחד, להתפלל, אל תתחיל להסתובב. זה קודם כל. עצה יעוצה. אדם מגיע, נכנס לבית הכנסת, לא מסתובב. לא מתחיל להביא, ללכת, לקום, לבוא, לעשות. תעמוד מקום אחד, שב. אל תזוז, קודם כל. לכוון את המחשבה, אתה לא יכול להיות מתוך פיזור נפש. אתה צריך להיות ממוקד. אתה צריך להיות מאוד מוכוון מטרה. באת למטרה מאוד 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 חשובה, שאין למעלה ממנה חשובה, ואתה צריך לעשות את כל הטריקים האפשריים נגד הצעת יצר הרע. בראש השנה יש את המקטרג, את גדול המקטרגים. אתה שם לחמם בעצמו, גם הוא בא. ויהי היום, ויבואו בני האלוהים, ויבוא השטן בתוכם. כתוב, הוא בא המקטרג. עכשיו הוא רואה את היהודי, נכנס לבן, מלאך. נכנס בעל הדין, כולו צמרמורות, כל השנה עבד עלינו, משך אותנו, לקח אותנו, טלטל אותנו, גלגל אותנו, עשה איתנו מה שהוא רצה. עכשיו פתאום היהודים האלה באים, עשו סליחות, ביקשו סליחה איש מרעהו, איש מחברו, כן? הוא כולו, זה עוד בערב, אנחנו בבוקר מבלבלים אותו עם התקיעות, בסדר? אבל בערב עוד לא בלבלנו אותו, הוא עוד שם, חזק. בלקטרג, הוא ייתן ליהודי להיכנס לבית הכנסת עם מחשבות נקיות, מחשבות טהורות, לתת לו להתרכז, הוא מיד מזמן לו כל מיני. זה מפריע לו, משמיע קולות בתפילה, הוא מקנח את האף, השלישי, זה, כל אחד יש לו את ה... וזה, אתה מתחיל. וזה בא פתאום, אומר לו, תקום, אתה יושב לי במקום, קניתי את המקום. והוא בא, אומר לו, שמע, יש לך אולי סידור לתת לי, הוא קם להביא לו סידור. הלכה תפילה. יש מקום לאהבת ישראל, יש מקום זה, אבל כל אחד צריך להתבונן איך הוא עושה את הדברים באופן כזה שהוא עומד, שהוא ניצב. זה בהיבט הפיזי. יש היבט רוחני לניצב. איך המחשבות שלי לא זזות לרגע אחד מהתכלית שאליה נכנסתי לבית הכנסת. נכנסתי לבית הכנסת עם תכלית מסוימת. אני צריך לצאת בעזרת השם יתברך בדימוס בדיני. בדימוס, צריך לצאת, מאמינים באמונה שלמה שאנחנו נכנסים לה, איך יש מקום לשמחה בימדים? גילו ברעדה, איך יש מקום לשמחה? מתוך מה שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שהשופט זה אבא שלנו, בסוף השופט זה אבא שלנו, באים בחיל, ברעדה, בהיראה, בתפילה, אבל בוטחים באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו זכאים בדין. עכשיו, כדי להגיע למציאות הזו באמת ובאמונה, אדם צריך להיות ניצב, יציב מאוד מאוד על עומדו, לא לתת למחשבות לקחת אותו, לא לתת לסמכמם לזרוק אותו למחשבות של עוד שנה, די, שנה שעבר לא התפללתי, שנה שעבר גם התפללתי, לפני שנתיים לא התפללתי, מה היה, מה היה, איזה, מה, זכיתי בפיס, מה היה? אלה מחשבות של הסמכמם. עכשיו אני עומד, עכשיו אני, השנה אני מכוון ככה, זה יעזור. וכל אלה שלא מתפללים בכלל, מה, הם לא חיים אחרי זה שנה? קורה להם משהו? טראמפ לא מתפלל בכלל, קרה לו משהו? נהיה נשיא ארצות הברית. איך זה מחשבות של היצר הרע? זה מחשבות של היצר הרע. מה, אני יכול לשנות את העולם? אני יכול לשנות את הגזרה? אני יכול לשנות את הבריאות? אני יכול לשנות... אני, מי אני? מי אני? טוב, אם הייתי יודע קבלה, מילא, כן? כל מיני מחשבות. זה מחשבות של יצר הרע. למה? הם לוקחות אותך מהמקום שאתה נמצא בו למקום אחר. לא נתן לי עלייה, כן נתן לי עלייה, נתן לי כיבוד, לא נתן לי כיבוד, נתנו לי, עשו לי, אכלו לי, שתו לי, זה יצר הרע גמור. אותו דבר בא, האדם יצא מבית הכנסת. יצאת מבית הכנסת, ערב, אמרת ברוך הוא, ירד היום. ברוך הוא את השם המבורך. ירד, הגיע, יום הדין הגיע. התחיל הדין. יוצאים מבית הכנסת. יום הדין זה לא רק לרע. יום הדין זה גם לטוב. גם הדברים הטובים נגזרים ביום הדין. עכשיו, אתה נקי, אתה טהור, אתה קדוש, אתה ניצבת, אתה עמדת, אתה התפללת, אתה התחברת לקדוש ברוך הוא, אתה בדבקות. נכון? מצוין. תתחיל לברך. תתחיל לברך. דברך את מי שאתה פוגש ביציאה מבית הכנסת, דברך את אשתך, דברך את הילדים, דברך את עם ישראל, דברך את מי שאתה פוגש בדרך, דברך. אדם צריך שיהיה לו לשון של ברכה, שהלשון של הברכה תהיה לו מורגלת, הוא לא צריך עכשיו להתאמץ לחשוב, אלא יוצא לו ברכות. למה דברים רעים קל שיצא? קל, זה שגור. ברכות למה לא? יכול להתחיל שנה טובה ומתוקה ולהמשיך שהקדוש ברוך הוא יברך אותך וייתן לך וישפיע עליך וברך את חברו. אם אתם מאמינים שתפילה עוזרת, שמילים משפיעות, כי אם לא, אין מה לבוא לבית הכנסת, אתם יודעים, סתם. לא, אנחנו לא עכשיו עובדי אלילים חס ושלום, עושים תקסים. אנחנו באים להשפיע. אנחנו באים להשפיע. באים להשפיע על המציאות. איך משפיעים בבית הכנסת? בדיבור. אם זה קריאת התורה, אם זה התפילה, זה דיבור. מי שמאמין שדיבור משפיע, ודיבור קובע, בא לבית הכנסת, באמת עושה עבודה. מי שלא, שלא יבוא. אין טעם, חבל על הזמן. מה, יעשה דברים אחרים. יכתוב עצים, יעשה דברים פיזיים. אבל מי שבא לבית הכנסת ודאי מאמין שתפילה ודיבור זה דבר משפיע. אם ככה, יצאת מבית הכנסת עכשיו בשיא התארה, בשיא הקדושה, בשיא כל המחשבות שלך, כל המחשבות שלך מרוכזות, תברך, זה משפיע, זה עוזר, זה משנה, תברך. אז קודם כל אדם ודאי מברך כשהוא יוצא, אבל זה לא נגמר ומתחיל רק בעובדה שאנחנו משתמשים בלשון או משתמשים או מתארים את הראש. יש לנו ביום הזה, תזכור, זה יום ארוך, יום האריכתא, יש לו שני חלקים. החלק הראשון שלו נקרא דין הקשי, היום הקשה, הדין הקשה, והחלק השני שלו, היום השני, נקרא דין הרפיה. יש דין הרפיה, זה דין רך, דין רפוי. יש נפקמינה, יש נפקמינה בכמה וכמה עניינים לעובדה שזה דין הקשיה וזה דין הרפיה, בכמה וכמה עניינים. נגיד רק עניין אחד שאפשר לדבר עליו בפורום הזה, שהוא העניין של בקשות אישיות. בקשות אישיות ביום הדין, דין הקשיה, ביום הראשון, כדאי מאוד, בכלל ביום, בראש השנה, כדאי לא לבקש בקשות אישיות. אני אסביר את זה. בראש השנה אין תפילות אישיות. אין. מה זה הכוונה אין תפילות אישיות? אין אתה חונן לאדם דעת ומלמד לנו שבינה, אין רפאנו, אין ברכנו, ברך עלינו. אין תפילות על הצרכים האישיים שלנו. זה נכון שאדם יכול ביהיו לרצון רפי אחרון לבקש בקשות אישיות, כן? זה אדם עושה את הדבר הזה. ביום הראשון בדין הקשה כדאי גם שם לא לבקש בקשות אישיות, שלא מבחינת מה שהזוהר הקדוש קורא אב הב, אב לי בנים, אב לי פרנסה, אב לי אב יאללה. זה הזוהר הקדוש מדמה את זה לכלב שנובח הב 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 הב, תן לי ותן לי ותן לי ותן לי. אתה לא באת עכשיו לאיזה מסיבת תן לי, זה לא המקרה. אתה בא להילחם על החיים שלך, אתה בא להמליך את המלך. למה אתה בא להמליך את המלך? למה אתה בא לעשות את הפעולה כל כך בסיסית ומתבקשת הזו? זה לא בכדי, אלא חזל מדמים את זה ככה. מדמים, פעם בא איזה איש, קל לו איזה חנות, חנות שהיו מוכרים בה כל מיני צורכי בניין, צורכי בניין. תרגם את זה עכשיו למשהו עכשווי. הוא היה לו חנות לטמבור כזה, כן? והאיש הזה היה אהוב מאוד, היה אהוב מאוד. למה? כל אדם שהיה בא מפרגן לו, הוא היה עוזר לו, הוא היה מציע לו את הזול, לאו דווקא את היקר, היה נותן לו בדיוק את מה שהוא צריך. הסתבר שזה לא בדיוק מה שהוא צריך, היה לוקח בחזרה את הסחורה. לא מבין הבן אדם איך עושים, הוא היה בא אליו הביתה, עוזר לו. אדם אהוב, אדם אהוב. טוב, מטבע הדברים, אדם כזה, העסק שלו מתפתח, גדל, עוד חנות, נהיה לו כבר כמה וכמה חנויות באותה עיר. החליט לקחת שוליות, לקח ילדים בני 14, ככה שנפלטו מהמסגרות, אבל פיקחים וזה, והתחיל ללמד אותם את העבודה. התחילו לעבוד איתו, זה ראה שהעסק מתפתח עוד יותר, נהיה רשת בום סנטר, ענק הבנייה הוא נהיה, משהו, כל הארץ הוא עם חומרי בניין, הכי גדול בארץ, בחומרי בניין. יפה מאוד. לימים, המלך של אותה מדינה, חיפש שר אוצר. שאל, עשה משאל מי האדם הכי אהוב במדינה. באו אליו, אמרו, זה האיש הזה. ענק הבנייה. זה האיש הכי אהוב, תראה, זה בן אדם, כסף לא מסנבר אותו, נשאר עוזר לזולת, חייכן, מפרגן, טוב לב, ישר. שמע ככה, אמר לו, בוא תהיה שר האוצר שלי. זה אמר, אין שום בעיה. השאיר את הביזנס, ועלה להיות שר האוצר. לימים הגיע אליו אחד מאותם שהיו נערים, אחרי כמה שנים, שהיו נערים אצלו, דופק בדלת, נכנס, אומר לו, מי אתה? אומר לו, אני עבדתי אצלך וזה. נזכרתי, נכון, עבדת אצלי, באמת, בוא תיכנס, מה שלומך, איך אתה מרגיש? הוא אומר לו, תשמע, אני כבר מזמן לא ילד, כמו שאתה יכול לראות, עברו כמה שנים. בעצמי, בזכותך, נהייתי קבלן גדול, ואני עושה כבר בניינים של 50 קומות, ובניתי כבישים וכו'. ועכשיו יש לי בקשה אחת. אומר לו, מה הבקשה? אומר לו, אני רוצה לבנות לך ארמון. אני מכיר לך טובה, אני רוצה לבנות לך ארמון. אומר הילד הזה, כבר לא ילד, אומר לבעלים של ענק הבנייה, שהיום שר אוצר, אומר לו, אני רוצה לבנות לך ארמון. זה, לכבודי אתה רוצה לבנות ארמון? זה מגדר הרגיל. יש לי, אני מסכים, רק יש לי תנאי אחד. כל החומרים שאתה צריך ממני, עליי, בלי כסף. זה עליי, אני מביא את החומרים, אתה תיתן את העבודה, תביא את הקרקע, תתרח, תנהל, תפקח, תעשה, כל החומרים עליי. הגיוני? הולך הבחור הזה, מקצה קרקע, נכנס לחנות ענק הבנייה, אומר, אני צריך ככה וככה טונות מלט, ככה ברזל, ככה עץ, ככה... ומסעיות מתחילות לצאת, אף אחד לא מחתים אותו, לא לוקח, לא מגייץ את האשראי, שום דבר, לא ביטחונות, לא... משהו מבקש נותנים לו. בונה את ארמון של הבעלים. מבחוץ מסתכלים כל הקבלנים. רואים פה, תראה איזה שחיתות. זה סכנה קומבינה עם שר האוצר. קבל חומרים חינם. קבל חומרים חינם. כעבור שנתיים עומד על תילו ארמון. מגיע שר האוצר לארמון, מחבק, מנשק את הבחור הזה, אומר, תראו איזה יופי בנה לי. כולם מבינים שהוא קיבל חומרים כי הוא בנה את הארמון של שר האוצר. אנחנו, אם אנחנו מבקשים מלוך עלינו, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, אם אנחנו הולכים ממליכים את המלך, בונים לו את הארמון, ממילא נקבל את כל החומרים כל השנה. לא צריך בקש, לא צריך אהב. אתה ממליך את המלך, בונה לו ארמון. עכשיו אתה עומד, בונה לו ארמון 6-7-8 שעות ביום, עומד בראש השנה, בונה לו ארמון. מלוך, מלוך, מלך, השם מלך, השם מלך, השם מלוך לעולם ואין. מלוך על כל העולם כולו בכבודך, אני בונה לך ארמון. יעלה על הדעת שמלך מלכי המלכים, למי שבונה לו ארמון, לא ייתן לו את כל מה שהוא צריך, את כל החומרים? מה אתה צריך? אני רוצה לשבת, ללמוד. דוד המלך אומר, אחת שאלתי מאת השם. אותה אבקש, מה? שבתי בבית השם. רק דבר אחד, אתה לא צריך דברים נוספים, רק דבר אחד, שבתי בבית השם. כן, רק שבתי בבית השם. למה? כי בשביל שבתי בבית השם, אני צריך שיהיה לי פרנסה. אחרת איך אני אשב בבית השם? אם לא יהיה לי פרנסה, אני צריך ללכת לעבוד. אני כבר לא יושב בבית השם. בשביל שבתי בבית השם אני צריך בריאות. אם לא יהיה לי בריאות, איך אני יכול לשבת ללמוד? צריך ללכת כל היום בין הרופאים, חס ושלום בר מינה. אם אני יש לי בקשה אחת, אמיתי, לא בצורה מזויפת. יש לי בקשה אחת, אני רוצה שבתי בבית השם, אני רוצה בית השם, אני רוצה שיהיה לקדוש ברוך הוא בית. אני רוצה את ההר בראש ההר בית להשם, ומשיח צדקנו הולך בראשנו באמת, אבל זה באמת מה שאני רוצה. אז כל היתר זה בא ממילא, באנגלית אומרים by product, זה תוך כדי כבר קורה. ולא, פעם אמר הרב יעקב מוצפי, זכר צדיק לברכה, אמר שיש שאלה לו, למה לא בא בן ישי גם היום גם אתמול, נכון? שאול שואל את יונתן, למה לא בא בן ישי גם היום גם אתמול. אומר הרב מוצפי זכר צדיק לברכה, אומר זו שאלה נוקבת, זה לא שאלה ששאול שאל את יונתן וזה, אלא זה שאלה על כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו שואל, למה לא בא בן ישי? מי זה בן ישי? משיח צדקנו. משיח צדקנו בן ישי נקרא. למה הוא לא בא? גם היום אני מתפלל, וגם אתמול התפללתי שיבוא משיח, שיבנה, שיבוא. יופי. למה לא בא? המשך הפסוק זה אל הלחם. למה לא בא אל הלחם? אל הסעודה הכוונה במקור. אומר הרב מוצפי, כל התפילה שלנו שאנחנו רוצים את בן ישי זה בשביל לחם, כי אנחנו למדנו שכשיבוא משיח אז החיים יראו על הכיפק ויהיה טוב ויהיה פרנסה לכולם ויהיה. אז מה? אנחנו מבקשים בן ישי, אבל באמת מה אנחנו מבקשים? לחם. זאת אומרת, זה למה לא בא, לא היום ולא אתמול. אתה רוצה שיבוא בן ישי? תבקש פעם מכל הלב בן ישי. תבקש פעם מכל הלב משיח. נטו, זה מה שאני רוצה. די, נמאס מהפייק ניוז, מכל הזיופים, נמאס מאלמא דשיקרא. רוצים את האמת כמו שהיא. לא מאמינים לכלום, לא מאמין לאף אחד, רק לריבונו של עולם. אם אדם מבקש בצורה כזו, אז ודאי שהוא באמת מתכוון, ודאי שהוא רוצה לבנות את הארמון של המלך, ודאי שהמלך ידאג לו. עבד מלך, מלך, ככה כתוב, עבד מלך, מלך. מישהו נוגע בעבד של המלך, נוגע בזרת בעבד של המלך, נחשב מורד במלכות. עבד של המלך לבוש כהוגן, העבד של המלך לא מסתובב בבלוי סחבות, עבד של המלך מקבל כל מחסורו, אוכל, משקה, כל מה שהמלך יכול לתת. וככל שהמלך הרם וניסה יותר, ככה העבדים שלו נראים יותר טוב. להיות עבד של מלך מלכי המלכים, זכות, זכות עצומה. רק מה, אצל מלך מלכי המלכים, אם אתה לא רוצה, אתה לא עבד. אם אתה לא רוצה 100% להיות עבד, אתה לא עבד. אצל מלך מלכי המלכים לא מגייס אותך. מלך מלכי המלכים מחכה שאתה תבוא אליו. שוב אליי ושוב. קודם תבוא, שוב. בוא תחזור, תרצה. מאוד 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 מאוד. אני רוצה להיות עבד למלך מלכי המלכים. אנא עבדא דקודשא בריך הוא. כל הלב. אז עכשיו אתה עבד של המלך. עבד של המלך, זה במילא, אתה מקבל את כל מה שצריך לקבל. אז אתם ניצבים היום כולכם, יש לנו את הזכות להתייצב בראש השנה לפני מלך מלכי המלכים, להמליך אותו, דהיינו להגיד לו, אנחנו רוצים להיות עבדים. זה המשמעות של זה. עבדים, חוץ מזה שאנחנו בנים. יש בחינה של עבד, בחינה של בן, זה לא אותה, לא אותה בחינה. יש מקומות שעבד יכול להגיע שבן אסור לו להגיע, נכון? בן לא יכול לראות אבא שלו ערום. העבד יכול להלביש את האבא, את המלך, יכול לראות אותו ערום גם, יכול להיות אותו במצבים הכי אינטימיים. זה עבד. עבד מגיע לכל מיני מקומות, בן לא. ויש מקומות שבן מגיע שאף עבד בעולם לא יגיע, אל תוך הלב של המלך, אל תוך המקומות הכי, אל תוך המחשבות של המלך כל היום וכל הלילה, אלא זה הבן שלו. אומר דוד המלך עליו השלום, כי יחיד ואני, אני. פונה אל הקדוש ברוך הוא, אומר לו, אני בן יחיד שלך. וכך אנחנו צריכים להרגיש, כל אחד צריך להרגיש בן יחיד של הקדוש ברוך הוא, ולבטא את זה בשפתיים, וגם להגיד את זה, כי יחיד ואני, אני. אני בא לפני הקדוש ברוך הוא, מתפלל, עושה כמיטב יכולתי, באמת מתייצב, וכולי. יכול להיות שאני לא מספיק מוכשר, יכול להיות שאני לא מספיק מרוכז, יכול להיות שאני לא אצליח. אז אני שולף נשק יום הדין, אני אומר לו גם כי יחיד ואני אני, אחרי היו לי רצון אחרון, כי יחיד ואני אני. בונו של עולם, אני הבן היחיד שלך. יכול להיות אני לא העיפרון הכי מחודד בקלמר. יכול להיות. יכול להיות, זה קורה. אני לא הבן הכי מוצלח שלך, אבל אני בן יחיד. זהו, בן יחיד. עכשיו, כשאדם בא בן יחיד, כן, כל אחד שיהיו לו כמה ילדים שהוא רוצה בעזרת השם, בטוב ונעימים. אבל אם יש בן אדם שיש לו בן יחיד, כמה הוא שומר עליו? כמה הוא תורח סביבו? כמה הוא... בבת אינו. פשטות, בפשטות. כל המחשבות שכל הזמן מרוכזות בו, איך להטיב לו, איך לעשות בשבילו, איך... נכון או לא? ככה זה. יחיד ואני אני. בכל אופן, יש תנאים להגיע, אני לא רואה שאנחנו נגיע לחצוצות ולכל שופר שרציתי לדבר קצת על השופר, אבל אני עוד לא רואה איך נגיע. בסייעת הדשמי, קודם נעשה את ההכנות. אז אחד ההכשרים שאדם יוכל להגיע יוכל להגיע ליום הדין כהוגן, זה שהוא חייב להיקלה, ואמרנו שביום הדין כדי לא לבקש בקשות אישיות. זה בעיקר במובן הזה שאדם צריך להיקלל בכלל ישראל. יהודי שנכלל בכלל ישראל, תפילת ציבור לא שווה ריקם אף פעם. אף פעם היא לא שווה ריקם. אין דבר כזה שתפילת ציבור שווה ריקם. אין. אם אני חלק מכלל ישראל, אז בממילא התפילה לא שווה ריקם. איך אני יכול לעשות חלק מכלל ישראל אם יש אדם שכועס עליי? אני לא יכול להיות חלק. אם אני גזלתי מישהו בר מינן, כן? אז איך אני יכול להיות להגיד אני חלק מכלל ישראל ואני ביד ימין גונבת מיד שמאל? אנחנו כולנו גוף אחד, נשמה אחת כללית, כנסת ישראל. איך יכול להיות שאחד צריך להתפייס? צריך אדם לפני יום הדין ללכת לפייס את חברו, פגע בו, העליב אותו. הדברים האלה מאוד מאוד קשים. תשימו לב לדבר מעניין, ושוודאי כולם מכירים, אבל רק נעיר אותו קצת, נעיר אותו באלף. יש בראש השנה, ביום הראשון, אנחנו קוראים בתורה, והשם פקד את שרה. כך קוראים בתורה. וביום השני אנחנו קוראים, והיא אחר הדברים האלה, סיפור העקדה. ביום הראשון, והשם פקד את שרה, יום פקידת שרה. וביום השני סיפור העקדה. זה בתורה, קריאה בתורה. ההפטרה של היום הראשון, של והשם פקד את שרה, ההפטרה זה והיא איש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים, הסיפור של חנה ולידת שמואל. וההפטרה של היום השני היא פסוקים מירמיה, שהנביא שם אומר, בין היתר, הוא אומר, בסיום הדברים, הבן יקר לי אפרים, ילד שעשויים, כי מידי דברי בו, זכור הזכרנו עוד, על כן עמו מאי לו, רחם הרחמנו, נאום אדוני. זאת אומרת, שהפרשה עוסקת בבן אהוב, נכון? באפרים. מה המקור של אפרים? אומר הנביא, כה אמר השם, קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. מענה להנחם על בניה כי איננו. כה אמר השם, מיני קולך מבכי ונח מדמעה, כי אסר לפעולתך נאום השם, ושבו מארץ אוהב, יש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. רחל אימנו. נגיד את זה עוד פעם בקצרה. ביום הראשון השם פקד את שרה, ההפטרה, חנה ושמואל. ביום השני סיפור העקדה ורחל בהפטרה. ירמיהו, רחל בהפטרה. מה הסיפור של באיש אחד מן הרמתיים צופים, ולמה זה מובא בראש השנה? אז פשט, כולם מכירים את זה, ששרה, חנה ורחל נפקדו בראש השנה. זה שאלה מה זה נפקדו בראש השנה? כולם נפקדות בראש השנה. אם נגזר על אישה שהיא תיכנס שהיא תיפקד, זה בראש השנה מוחלט. היא תיפקד מתי שהיא לא תיפקד, אבל היא תיקלט מתי שלא תיקלט, אבל הוחלט בראש השנה. אז מה זה והשם פקד את שרה בראש השנה? מה זה הדבר הזה? זה צריך עיון. אני לא ראיתי במפרשים שיש התייחסות לעניין הזה, אבל זה ודאי שאלה. מכל מקום, אז העניין המשותף לשרה, חנה ורחל זה העובדה שהשם פקד אותם מתי? בראש השנה. זה והשם פקד זה בראש השנה. יופי. יש ספר של רב צדוק נקרא פוקד עקרים, שם הרב צדוק עושה ניתוח של כל הדומה והשונה בין שרה, חנה ורחל ועוד 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 דמויות נשיות בולטות בעם ישראל. בסדר, שם פוקד עקרים זה נקרא. ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים, זה אלקנה. כולם מכירים את הסיפור של אלקנה. אלקנה היה מיוחד במינו. מה היה מיוחד במינו באלקנה? בזמן אלקנה היה סיפור של פסל מיכה. עם ישראל, כמו שהיה עולה לשילו, למשכן, היו רבים מאוד מאוד מאוד. הדרכים לשילו כבר היו שוממות. הדרכים לפסל מיכה היו הומות, אדם. היה אשן של פסל מיכה מתערב באשן הקורבנות, ככה מובא בספרים. בכל אופן, אלקנה מחליט שהוא עולה לרגלים, ואפילו קיבל על עצמו בנדבה לעלות לא שלושה רגלים, אלא לקבוע גם רגל רביעי לעלות. מה הרגל הרביעי? ראש השנה. ראש השנה היה עולה שבועות, היה עולה פסח, היה עולה סוכות, והיה עולה גם ראש השנה. כל פעם היה עולה בדרך אחרת, מגיע עם המשפחה שלו לאיזה עיירה, חונה שם בעיירה, הכל ברעש ובמצלתיים בצלצולים וזה, חונה שם, שואלים אותו אנשים, אלקנה לאן? מה זאת אומרת לאן? עולים לרגל. אפשר לא לעלות לרגל? עולים לרגל, לא תרצו להצטרף? אלה מסתכלים עליו, על הזה, אומרים וואלה אפשר, שנה אחת עולה חמישה, שנה הבאה, וכל שנה הולך בדרך אחרת. שנה הבאה מהעיר הזו 10 כבר, מהעיר השנייה 20, עד שחידש את העלייה, לרגל. יפה מאוד. היו לו שתי נשים. אומרים חז"ל, האישה הראשונה הייתה חנה. היא הייתה, ולכן כתוב, ולא שתי נשים, שם אחת חנה, ושם השני פנינה. לא כתוב שם האחת. כתוב שם אחת. הייתה לו אישה אחת, זו חנה. חנה והוא חיים 10 שנים, לא נפקדים. אומרת לו חנה, תראה, אני מסתכלת על שרה, על רבקה, על רחל, אלה כדי להיפקד נתנו לבעל שלהם אישה נוספת. שרה נתנה את הגר, אחרי שהגעה לאברהם את הגר נפקדה שרה. תקר גם אתה אישה, ואולי אני אזכה לפרי בטן אחרי שתיקח את אותה אישה. הוא לוקח את מי? את פנינה. זה שם האישה השני. ויהי לפנינה ילדים, ולחנה אין ילדים. חנה נשארת עוד 19.5 שנים עקרה. עוד 9.5 שנים נשארת עקרה. ב9.5 שנים האלה פנינה יולדת 10 ילדים. ב9.5 שנים 10 ילדים. טוב, ויהי היום, איזה יום? ראש השנה. ויזבח אלקנה ונתן לפנינה אשתו לכל בניה ובנותיה מנות, ולחנה אתן מנה אחת אפיים כי את חנה אהב, והשם סגר רחמה, וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה, כי סגר השם בעד רחמה. תקשיבו לפסוק הזה, הוא פסוק מכונן. וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה, כי סגר אדוני בעד רחמה. מה הסיפור? חנה נותנת לאלקנה את פנינה. פנינה נכנסת, הכניסה צרתה לביתה. פנינה נכנסת ובאיזה אופן שמסביר חד משמעית שהבעיה אצל חנה ולא אצל אלקנה. פנינה כל שנה ילד, עכשיו יש לה 10 ילדים. פנינה זו הייתה צדקת. אומרים חז"ל, מה זה וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור הרימה? שכל מה שפנינה עשתה בשביל, לשם שמיים עשתה. לשם שמיים עשתה. מה הייתה הכוונה שלה? היא התכוונה לגרום לחנה לבכות, לגרום לחנה לצעוק לשם, לגרום לחנה להתפלל מקירות הלב. איך היא עשתה את זה? בחז"ל אומרים, פנינה לשם שמיים נתכוונה. איך היא עשתה את זה? הייתה הולכת לקנות בגדים לילדים, מתארגנת, חנה, את רוצה שאני אביא משהו גם לילדים שלך? חנה, אז אין לילדים מסכים. חנה מתחילה לבכות. כתוב בספרים שהקדוש ברוך הוא מחכה עד שכוס הדמעות תתמלא. כוס הדמעות צריכה להתמלא, ואז הישוע מגיע. חנה מתחילה לבכות. זו הולכת, חוזרת עם החבילות, חבילות. ואוי, תראי, הבאתי גם סט לילד שלך. חנה אין לילדים. עוד מאות לכוס. יושבים לאכול, אלקנה מחלק אוכל 10 ילדים של פנינה. פנינה אומרת בקול רם, אלקנה, למה אתה לא שם גם לילדים של חנה? היא יושבת שם בשולחן לבד והדמעות זורמות. אוכל, וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה. הרעימה זה מלשון רעם. אומר הקדוש ברוך הוא לחנה, זה לא סתם רעם. אתם יודעים, אחרי כל רעם יורד גשם. כל פעם שהיא רעימה אותך, את בכית. מהיום, אחרי כל רעם יהיה גשם. זה כלל. כל פעם שאדם בוכה, ידע, אין הדמעות לא הולכות ריקם. לא הולכות ריקם, יורד גשם. יש רעם, יורד גשם. אדם, יש לו מרורים, בוכה, יורדות דמעות, אין הדמעות לא חוזרות אותם בשום פנים ואופן, לא חוזרות. התמלא הכוס, חנה נפקדה. אומרת הגמרא, על כל ילד שנולד לחנה מתו לפנינה שתיים. ילד ראשון נולד לחנה, ברך אלקנה מגיע מברך ברוך הטוב והמטיב, ובאותה נשימה ברור דיין האמת. שניים. ילד שני, עוד שניים. ילד שלישי, עוד שניים. ילד רביעי, עוד שניים. נשארו לפנינה שני ילדים אחרונים. היא רק אז הבינה. עד אז היא לא יכולה להאמין. אמרה, אני התכוונתי לשם שמיים. איך יכול להיות שאני התכוונתי לשם שמיים וזה יהיה העונש? לא יכול להיות. אבל פעם, פעמיים, שלוש, ארבע הבינה. רצה אל פנינה, לחנה, אמרה לה, אני מתחננת לפנייך, תסלחי לי, לא התכוונתי לרע, התכוונתי לעזור לך, בשביל שתתפללי, בשביל שתפקי ותמלא הכוס איסורים ותפקדי, נשארו לי השניים האחרונים, תסלחי לי, תמחלי לי. מחללה. איך כתוב? אז הכרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה. רבת בנים אומללה זה פנינה. הכרה ילדה שבעה זה חנה. למה שבעה? כתוב שלחנה היו 5 ילדים. מה זה השבעה? השניים האחרונים של פנינה, הוא אמר הקדוש ברוך הוא, גם הם היה דין עליהם שיפטרו מן העולם. אבל חנה סלחה, חנה התפללה לקדוש ברוך הוא שהילדים האלה שרו בחיים, הם נקרויים על שמה. אז היו לה 5 משלה ושניים של פנינה. זה אז הכרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה. אבל עדיין יש שאלה קשה. איך יכול להיות שפנינה לשם שמיים נתכוונה, ובכל זאת היא עוברת את הגיהנום הזה? אומרים חז"ל, אין לשם שמיים בבין אדם לחברו, בפגיעה של בין אדם לחברו. אדם לא יכול לגזול מישהו ולהגיד אני מתכוון לשם שמיים, לפגוע במישהו ולהגיד אני מתכוון לשם שמיים, להעליב מישהו ולהגיד אני מתכוון לשם שמיים. שמיים לא רוצים. אל תעשה טובות, לא צריך. אל תכניס שם השם ותגיד זה לשם שמיים. לא, בבין אדם לחברו אין לשם שמיים. וכי עשתה צרתה גם כעס למען הרימה, טעות חריפה ביותר. אדם יש לו זכות לפגוע במישהו אחר ולהגיד זה לכבוד השם אני עושה? ביהודי אחר? חז"ל אומרים על פגיעה של יהודי ביהודי אחר זה עונש מוות בר מינן, עד כדי כך. אז מה הפתרון? יש פתרון נורא פשוט, פסט חברו, פסט, לבוא לבקש סליחה. לא סליחה כמו שדורכים למישהו על האצבע ברחוב, בלי כוונה נתקלת מישהו ברחוב, או סליחה, או סליחה, זה או סליחה, זה או סליחה, זה סתם מינימוס, סורי, כן? סורי. סליחה, אדם צריך להסתכל לבן אדם בעיניים, אגיד לו, אני פגעתי לך, אני מבקש סליחה, מכילה, באמת לא הייתי בסדר, לא יודע, אולי לא נהגתי לך כהוגן, לא לפי חובותך, אני באמת חרט מעומק הלב, אני לא התכוונתי שתיפגע. או אם אפילו התכוונתי שתיפגע, אז אתה לא אומר לו התכוונתי שתיפגע, אבל אתה אומר לו, אני באמת 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 מתכוון עכשיו לבקש סליחה ומחילה באופן כזה שלא יישאר לך בלב כלום עליי. אני לא בא מהפה לחוץ. התפייס, התפייס. עכשיו יש כלל ישראל, עכשיו כולם יחד, עכשיו שאתה כולה עם כולם, התפילה שלך עולה, אף אחד לא יכול לעצור אותה. אתה עם כולם, אתה חלק מכולם, כלל ישראל. ויחן ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד. אם אין כאיש אחד בלב אחד, איך אפשר לבוא לפני השם יתברך? כל התפילה היא תפילה ציבורית, היא לא תפילה פרטית. אמרנו, אין בקשות פרטיות, התפילה היא תפילה ציבורית. ועכשיו גם ברור למה ביום השני זה הפטרה של רחל, מיני קולך מבכי, כי רחל אמנו התנהגה בדיוק הפוך. איך בדיוק הפוך? רחל אמנו ויעקב מסכמים את הסימנים, היא אומרת לו, תדע לך, לבן אבא שלי הוא רמאי, הוא לא מתכנן, חד משמעית הוא מתכנן להכניס מישהי אחרת לחופה, לא אותי. אומר ליעקב, לא קורה שום דבר, קחי סימנים, עושים את הסיסמה, עושים את הסימנים, רק אם יש לי שיש לו את הסימנים, טוב, אני מתחתן. הוא אומר, לא תשמע, יהיה חושך מוחלט. אתם יודעים, במדרש פעם דיברנו על זה, שהוא החליט שבאותו יום פעם היו מביאים לחתונה לפידים וזה, זהו, לבן עשה חתונה חשוכה, בעלתה, בעלתה, בראש חודש, בראש חודש, אין גם ירח, אין שום דבר, בעלתה מוחלטת. באו בעלתה מוחלטת. עכשיו יעקב נכנס עם לאה לאיחוד, אמרי סיסמה, היא אומרת לו את הסיסמה. מאיפה ידע את הסיסמה? רחל לא רצתה לבייש אותה, אמרה, אחותי תתבייש, איך אני יכולה שאחותי תתבייש? נתנה לה את הסימנים, מסרה לה את הסימנים, מסרה לה את הסימנים. זה אין דבר יותר מזה. שבע שנים הוא עבד בעבור רחל, שבע שנים הוא עבד בעבור רחל, יש דבר יותר, אבל היא לקחה סיכון נוראי. רחל, שיעקב יגיד, אני לא עובד עוד שבע שנים, את רמאית גם כמו אבא שלך, סיכמנו סימנים בינינו, את מוסרת אותם לא על דעתי למישהי אחרת? סיכון היום היא לקחה, שהיא תהיה בחלק של עשיו. אם יעקב לא לוקח אותה, עשיו לוקח אותה. אבל היא לא רצתה להחלים את לאה. כשבא הקדוש ברוך הוא ורוצה להחריב את הבית, אברהם בא לפניו, יצחק בא לפניו, יעקב בא לפניו, משה רבנו בא לפניו, הקדוש ברוך הוא לא מתרצה. רחל באה לפניו, הקדוש ברוך הוא מתרצה. למה? היא אומרת לו, תסתכל עליי, אני בשר ודם, הכנסתי צרתי לביתי בשביל לא לפגוע, בשביל לא להחלים, בשביל לא זה, הבאתי אותה ולא התקניתי בה. אתה מתקנה בעובדי אלילים, אתה מתקנה בפסלים ואבנים? התרצה הקדוש ברוך הוא. רק להראות, אדם מגיע לראש השנה, ליום הדין, הרבה פעמים הוא באמת בינו, ביחסים שבינו לבין הקדוש ברוך הוא, יוצר כל אלו יחסי אינטימיות, יחסי קרבה, הוא קיבל החלטות טובות, עשה דברים חשובים וגדולים, אני לא מקל ראש בזה וכאו זה, זה דברים חשובים וגדולים, קיבל החלטות, התבונן במעשים שלו, ישב, עשה סיכום, מה הוא משנה בשנה הבאה, בכתב, שב, זה רציני, בעסק אתה עושה בכתב, אתה מכין ביזנס פלן, אתה מכין תוכנית לחמש שנים, לארבע שנים, לשנתיים, אתה עושה עבודה רצינית, בעסק הכי חשוב בחיים שלך אתה לא עושה, שב, תעשה בכתב. אדם לא יכול להיות שהוא יקדיש לזה מינימום כמה שעות, מינימום. שב, היום יקבל את ההחלטות האלה, אחרי זה ידייק את עצמו, יוסיף, ידייק את המילים, ידק את המעשים, יתבונן איפה הוא חלש, איפה הוא צריך חזק, איפה הוא מקבל על עצמו קבלות טובות, איפה החלטות טובות. זה דבר אחד. יש שבין אדם לחברו, אסור לשכוח את זה, אסור להזניח את זה לרגע אחד. אם אתה לא פועל במישור הזה, אתה מגיע לבית הכנסת ואתה לא חלק מהכלל. עכשיו לך תתאמץ להעלות את התפילות שלך ביחיד, בלתי אפשרי. אז יהי רצון שנזכה בעזרת השם לביאת משיח צדקנו באמת, לא בשביל הלחם, ולבניין בית המקדש, ושכולנו נצא בדימוס בדין. השם ישפיע עלינו שנה טובה ומתוקה, שנה של בשורות טובות, שכל הרווקים והרווקות יתחתנו בעזרת השם אותה שנה, ושכל העקרים והעקרות ייפקדו, וכל אלה שיש להם ילדים יהיה להם עוד, שאלה שרוצים נכדים יהיה להם עוד בעזרת השם, וכל מי שעדיין לא נשוי יהיה נשוי בעזרת השם, והכל יהיה מתוך בריאות טובה ותקינה, מתוך אריכות חיים, מתוך חיות אמיתית, יהודית אמיתית, מתוך נחת רוח יהודית אמיתית מכל אשר לכם ולנו בעזרת השם. אמן כן יהי רצון שלו. ברוכים תהיו.